תודה רבה, ברוך אתה, אדוני אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בסדר. אז באמת אני רוצה ללמוד, זה הנחתת, רק צריך לחזור קצת, קצת לסוף פסקביו, כדי להיכנס לעניין הזה, כי בעצם אנחנו עוברים מעולם של שתיקה לעולם של דיבור. דיברנו הרבה כבר מתחילת הסדר, שהחיות האלוקית העולמית הוא שפע עליון הנקשר, שיש בו הרבה הרבה תהליך של הקשבה שמחולל את כל הזיקה שלנו לשורשי השפעה. וכל פסקה A זה היה הנושא שלה, כן, אם אתם זוכרים, שככה באמת קצת הסבירה את היחסים בין המים העליונים למים התחתונים, בין תהליכים שקורים אצלנו בתנועה של רצו ושוב, שהם רק חיקוי או עומדים אל מול מערכות של השפעה שבאות מלמעלה למטה, מהמים העליונים, שהם בצורה כמו שכננו אותם, של מתי ולא מתי. ואתם זוכרים, ראינו, זה גם קצת ככה בשבוע שעבר באופן אחד דיברנו על זה, שדווקא המלאכים שהם עסוקים בעיקר, התפקיד שלהם זה להיות מדברים, והם לפעמים פעמים חשים וחוזרים ומתבטלים אל מקור ההשפעה שלהם כדי לעדן אותם, כדי להשוש אותם במקורם, אבל כל זה זה איזושהי התמלות לקראת מה שהם מזרימים חיים על ידי זה שהם ממללים בעולמות הנמוכים של הבית ויותר. המערך של פסקה א' שבעצם תיארה למה לפעמים יש בנו יובש רוחני, כי הכוחות שמשפיעים עלינו, כמו שאמרנו, האם את צריכה לשוב אל האבא, אז היא משאירה את הילדים לבד. אבל במקביל אמרנו שיש תהליך שקורה, תהליך הפוך ראי שקורה מצד המקבלים, שדווקא במקום אצלם דווקא השתיקה היא הצד שקשור לבחינת מה שראינו בארץ על בחינת השוב, בחינה שבו אדם מתקלל באלוקות, ודווקא התקופות שבו אדם רחוק מהקדוש ברוך הוא, דווקא אז יש בו את כל המקום של העת לדבר, שאז אדם מחולל מצידו הרבה שפה מצידו והרבה סגנון שבא מהמקום שבו יש פער בין בורא לבין עברה, ובו העולם הסובייקטיבי של אדם מתפתח, ששם יש בו הרבה את העולם של הגעגועים, הכיסופים והמשברים, שהם אלה שגם מחוללים את כל העולם הזה של הדיבור. אבל בעצם אפשר לומר שכשהמלאכים בדיבור האדם שותק, וכשהמלאכים בשתיקה דיינו שמים אל מקורם, אז האדם נמצא במהלך שמדבר. ויש כאן איזשהו תקבולת הפוכה כזאת, שכן מה שאמרנו בין פסקה לפסקה ד', שזה מה שהרב בפסקה היא דיבר, שכל הגלים, כמו שאמרנו שגלים זה תנועות של גאות ושפל, שקשורים לתנועות הרוח הפנימיות שלנו, הם תוצאות מאותן האמיות שהכינור הנשמתי שלנו עומה, שזה רק שיקוף של תהליכי מתי ולא מתי שקורים בעולם של שמשפיע עלינו חיים של עולם הנשמה. ובפסקה A אנחנו סיימנו שבאמת ברור שבעולמות הניסיים יש שם המולה עליונה, והרב שם רומז אפילו למשהו שהרבה הרבה יותר מהמקום של הבינה. שכן עד למקורות החילונים שיש שם כל מיני תנודות שכנן אותם אפילו לא בצורה של רצו ושוב ולא בצורה של מתי ולא מתי, אלא חדשים לבקרים רבה אמונותיך מחדש בתורה בכל יום תמיד נעשה בראשית, שיש שם המון, שבעצם כל שיטת גילו של, של הקדוש הוא מי הנקודה הכי שורשית אל העולם, היא תמיד באה בפולסים, בצורה של עוד גילוי ועוד גילוי ועוד גילוי. ובדבר הזה, כמו שהרב יצל אומר בכלל, שהמתקלמים יותר צדקו מהפילוסופיה, אז הרב לא מכוון את זה גם לזה, אבל זה, אנחנו יודעים שגם התניא וגם נפש החיים, כולם הסכימו עם זה שבאמת יש חדשים לבקרים רבה אמונותיך, ויש התנצוציות אינסופיות, שזה בעצם אומר שגם העולם הכי ניסה שמבחינתנו הוא קביע וקיימה ומבחינתנו הוא מאוד מוצק ומאוד מאוד יציב, אבל באמת הוא מורכב מפעימות פעימות, והדבר הזה קצת באור פניך לא יצאנו כל כך להרחיב על זה, זה מה שככה ממש בדקות האחרונות ככה ניסינו ככה מהר לומר, אבל כל זה קשור בעצם ל... המתח היסודי, הנקודה היסודית קצת ככה באמת קשור במקרה, הכל במקרה הופך להיות קשור גם לתורה סמך דלין, אבל המקום הזה שמצד אחד יש בורא ונברא ומצד אחד הכל אלוקות, וכמו שהרב מכנה בפנקס הדפים A, שזה מהספקות הנצחיים שבמהות לא יכולים להיות מוכרעים האם הכל אלוקות או שצום תידש בורא ונברא. וכמו שהזכרנו כמה פעמים שיש כמה ספקות נצחים, אבל אחד מהדברים שקשורים לאותם ספקות נצחים זה בעצם מה שקשור מלא למקום המיוחד הזה שהמציאות תמיד בנויה בצורה של, נקרא לזה, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא משפיע שפע, אבל אם זה היה שפע תמידי אז הוא כבר היה מנותק מהמקור שלו, כן? הרי בעצם כל התפיסה של הרמב״ם שהלך בדרכי הפילוסופים שהאור קבוע, כי הוא בא לומר יש לעולם חוקיות, יש לעולם רצינות, אבל המקום שם הזה הוא דווקא מנתק את העולם מהמקור שלו, ושאתה אומר שיש כאן כל הזמן בחינה של התנוצצות כן, והתחדשות בלתי פוסקת שמתגלה גם בצורה של בנייה וסתירה, בנייה וסתירה, לא בהכרח במקום המשברי של הסתירה, זה יכול להיות גם במקום גדול ומפותח של כמיהה גדולה לפשוט צורה וללבוש צורה תמידים, אבל זה בדיוק אומר שמצד אחד יש עולם ומצד שני הכל בלוע בתוך אלוקות, שזה השורש העליון לכל תנועות כמו שאמרתי הפולסים האלה, הפעימות הלב האלה, שכמו שהרב אומר שכל עולם הטבע עד לחלקיקי האלקטרונים והאטומים הם בנויים, אנחנו יודעים היום אפילו לא מאלקטרונים ופרוטונים, אלא בכלל מגלים ששדות מגנטיות של התרוצצות אינסופית של דברים כאלה, שזה משקף בעצם שבמהות המציאות נמצאת כל הזמן כאילו כביכול צזתיות כזאת, שהיא משתקפת אחר כך אצל המשפיעים בצורה של מתי ולא מתי, שבחינת הבינה לפעמים צריכה לחזור אל החוכמה להיות מותאמת, ואחר כך היא חוזרת להיות רובצת על הפוכים ומשפיעה למטה, וזה משתקף אצל המקבלים בצורה של הרצו ושוב של התמלות מאור אלוקי, שהוא, כמו שאמרנו שהוא יוצר את השבע וכו' וכו'.
אז אני...
איך?
הזאת, זה
של מה שבעיניו נקרא סתירה, שהכוונה שבעצם זה אומר יש עולם ואין עולם, כן? והקדוש ברוך הוא לא יצא שפע קבוע בעולם שזה בעצם ייתן לעולם את האוטונומיה שלו, אבל מצד שני זה לא שבאמת יש מחיקה של העולם, אלא נגיד כך, אולי ננסח את זה כך כמו שהרב מנסח את זה גם באורות הקודש וגם בקובץ A, שכדי שיהיה עולם שהוא אין סופי, שהוא הרבה הרבה מעבר למידה, ומצד שני שיהיה סופי, זה מצליח לאחוז את החבל שתי קצותיו, זה מצריך תנועה של עולמות של טוב ותיקון, טוב ותיקון אינסופיים. כמו שאנחנו יודעים שאצל הרב יצל עולם התוהו זה לא רק מידע ואהבה, זה לא רק מה שעומד ברקע בניית העולם, אלא כמו ששמו שמשך אדם לעולם, והוא בעצם מוביל את העולם, ותורה קדמה לעולם, אם הבאת העולם, אז התורה הוא קדם לעולם, אז הוא מוביל את העולם. אז העולם שלנו בנוי בצורה מבונה, מתנות כאלה, כי זה הצורה שדרכה האינסוף והסוף יכולים להתאחד ביחד, בצורה כזאת שאינסוף, שחל בסוף ומבקע אותו, ובונה אינסוף יותר גדול, שמחל את עצמו בסוף יותר גדול, שגם הוא הולך ומתפוצץ, וזה מה שבעצם אוכל את ה... תנועות אינסופיות שהרבה הרבה מעבר לכל יכולת גבולית לקבל אותן, ואת הגבוליות ברצף התמידי מופיעת הרבה. דיברנו על זה הרבה בסוגיית התעלות העולם, אז תיארנו את המעברים מהחידוש הראשון של איינשטיין לחידוש השני, זוכרים, היה פסקה חזקה מאוד שבירת הדברים. למה אני כל כך חשוב לי להקדים את כל הדברים? כי זה השורש של סוגיית האותיות, כאילו, כן, שאנחנו הולכים עכשיו לדבר עליה, שאותיות זה בעצם אומר שהצורה שהקדוש הוא מתגלה בעולם, היא מתגלה דרך חלקיקים, הרבה הרבה פרודות, הרבה הרבה חלקיקים, שהן בעצם צורות של הבאות, שכל רגע ורגע הולכות ומתחדשות בעולם. והרב כבר בפסקה A רמז, זה מה שהתחלנו קודם לומר, שבעולמות העליונים לנו הם נראים רציפים, לנו הם נראים כזה משהו קבוע, ואנחנו לא מבינים עד כמה הם מלאי שורשי אותיות, מה שהרב אולי יחנה ממשך, האותיות העצמיות, קשורים למקומות שיש בהם עושר אינסופי, אלא שכלפינו, דאחים ביחס אלינו, המציאות הזאת היא מציאות מאוד מאוד קבועה. ובעולם שלנו התנודות של כמו שבן שהיו קשורים יותר לשפה של הרצו בשוב, זה המקום שבחתו אנחנו מסוגלים לראות שינויים ותמורות ומלא פירוט של הרבה הרבה דברים שנמצאים בתוך העולם. ושאנחנו מקשיבים את העולם הרוחני, אז כמו שהרב אומר בפסקה A, אף על פי שלא נדע אדמה ואין בידינו לא לפרט וכל חומר לסכם ולא להקציב את העניינים שהמולה העליונה עסוקה בהם, ואנחנו בינינו, אנחנו בכלל לא מזהים שם המולה, דיינו דיבורים, אלא אצלנו הכל שם זה משהו חד גווני ומוצג ועליון מאוד, בכל זאת איננו מקשיבים הקשבה כללית, כל דברים אנו שומעים, וכמו שהפסוק אומר, כל דברים אינכם שומעים ותמונה אינכם רואים מזולתי קול, כמו ש... הרמב״ם במורה נבוכים אומר שישראל באנוכי ולא יהיה לך שמעו כל מפי הגבורה שמענו, אבל הרמב״ם אומר לא שמעו את המילים אנוכי ולא יהיה לך, כי זה הרמב״ם אומר צריך לזה דרגת הנבואה, אלא שמעו את כל השופר, את הקול הגדול ולא יסף, שזה בדיוק מה שהפסוק אומר, כל תמונה, כל דברים אינכם שומעים, שזה בעצם הבחינה של השמיעה, של הקשבה למשהו מאוד מאוד כללי עליון, אבל תמונה, שזה בעצם חוש הראות שמסוגל לפרט את זה לפרטים, אינכם אומרים זה לתי קול, וזה הייתה מעלתו של משה רבנו, שהוא כן ידע להקשיב בתוך הקול הזה, להקשיב בו חיתוכי דיבורים ולפרט בו את המילים אנוכי השם אלוקיך. כמו שגם הרמב"ן אומר שכל התורה כולה היא בסגנון צד אחר, אבל היא לא מחולקת למילים, אלא זה רצף של המון המון דברים, ורק כן, אור הנבואה ידע איך לחלק את זה למילים ולפרט את זה לפרטי פרטים. מה שלכן הרב אמר בפסקה A זה שהדרך היחידה שלנו להיות קשורים לחיתוכי אותיות היא מתחילה רק מתוך העמל התורני והמדעי שלנו, מה שתיארנו שיש את המים התחתונים בפסקה ג' שבאים מלמטה למעלה, שהם אלה שיצרו את כל התנועות האלה של הרצוב השוב, הם אלה שמבחינתנו יוצרים אבחונים ויוצרים פרטי דברים. אז אנחנו את האור אלוקי מקיימים בצורה מופשטת, בצורה אבסטרקטית, אבל העמל התורני והמידי שלנו מתוך התנודות שקמות אצלנו, אנחנו מסוגלים להקיש דבר לדבר, ומתוך הפרטים שלנו והתמורות שאנחנו עוברים לזהות איזה עושר גנוז בתוך הכל הזה, למרות שלערכנו הוא כל פשוט ולא כל מפורט, כן? זה התנועה הזאת שבעצם אומרת שמבחינתנו, וזה מה שלכן אמרתי שמתחילת הדברים, התנועה שלנו אל מול התנועה שבאה מלמעלה למטה היא תנועה קצת הפוכה כאילו, ואנחנו מקשיבים אותה בצורה כללית, אבל אחר כך אנחנו צריכים לעבור תהליך עמוק שקשור לעולם הדת שלנו, של עמל תורני מיודי, כדי לפרק את הדברים האלה למילים. מה שבאמת, מה שמבחינתנו זה עולם ההקשבה, שהוא מקום כזה שבו הכל אחדותי, אצל עולם המלאכים זה עולם של, דווקא של דיבור, שיש בו המולה גדולה, אבל אנחנו רק בעתיד שנעבור תהליך של בירור ושל עיכול של דברים, שהוא קשור הרבה למקומות, כמו שאמרנו, שקשורים יותר למקום של הרצון, רק שם אנחנו נצליח לפרט את הדברים. והרב שם רמז כבר, אף על פי שלא נדע עד מה, שזה פסוק שאין נביא בנותינו ואין יודע עד מה, שזה בעצם הפער שאין לנו מדרגה של נבואה שיכולה בצורה ישירה לחיות את הדיבור האלוקי. אז אנחנו את הדיבור האלוקי מקישים מילטה למילטה, מגיעים מתוך התנועות שלנו, מתוך הבירורים שלנו, מהם אנחנו מסוגלים קצת לזהות בתוך הכל המופשט הזה, לזהות בכל מיני דברים שמים. וכל זה היה לעומת פסקה ו', שבפסקה ו', שם הרב מדבר על תהליך רציף שבא מתוך הדיבורים של המלאכים, איך הוא מדבר בתוכנו. מה שהוא אומר, מקשיבו הגוף את צללי הנשמה ממעל, חשו את שפע התעלומה, איך הוא הולך ונוזל, איך הוא מפיץ קנה מלאי זיו גדול, איך הוא חודר ויורד עד שבא לחושם מילולי, איך הדיבור דופק וסופק לתוכו את התמצית העליונה, שחיים הולכים משפחים לתוך כל ניב שטן. שזה לא התחקות שלנו אל מול הקול המופשט הזה, אלא זה המשכה של הקול של כל הדיבור, כל הדברים שנמצאים באותם מדרגות העלומות, אבל הם הולכים וחודרים אלינו, הולכים ובוקים אצלנו, הולכים ונוזלים אל תוך הופעת החיים שלנו, עד שהוא פורץ אצלנו ומחולל בנו את החוש המילולי. ומה שאומר, איך הדיבור דופק, זה בחינת אני ישנה וליבי ער, שיש לנו תחושה, שיש לנו לב שלנו שדופק בכוח עצמנו, אבל לצורה פנימית זה כל דודי דופק, זה הקדוש הוא דופק דרכנו, והדיבור שלנו, בעצם לא דיבור שלנו, הוא המשך של דיבור של שפעים עליונים שהולכים ובוקעים אצלנו. בעצם אני רוצה שאנחנו מדברים כאן על שתי סוגי דיבורים. יש דיבור שמה שטען בפסקה A, שהוא דיבור שבא מלמטה למעלה, שבא מתוך התאורות הדלטטה, שמנסה להתחקות אחרי זה ששפע על שבא מלמעלה, ויש דיבור שהוא דיבור שבא בצורה של של המשכה, בצורה כזאת שבעצם בצורה אמיתית לא אנחנו מדברים, אלא בחינת השם שפתי תפתח ופי יגידי לתך, דבריי אשר שמתי בפיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. שזה מקום כזה שבו הקדוש הוא מדבר דרכנו, כמו שפסוקים אומרים, כן, איך זה שם בן אהרון בפסוק שלי לכן, מדבר מבין הקרובים, כן, כמו שבמזמור יוטט הרב צבי יהודה אומר, שאלו אותך אחר איך הוא ידע, כאילו הוא נביא, איך הוא ידע, אומר, נדברתי, כן? שזה מקום כזה שבו אתה לא מתוך, כמו שהרב קראנו קודם, העמל התורני והמדעי, מתוך ההתערות הדלטטה, אתה מנסה לזוד דברים שבאים למעלה, אלא זה מקום של המשכה, של הקשבה של אור אלוקי שבא מלמעלה למטה, שמחזה לאדם רק מאחי לב ומהשם מענה לשון, שהקדוש ברוך הוא זה שמדבר מתוך המקום הזה של האדם. בצורה כללית, לכן זה שתי סוגי דיבורים. זה דיבור שהוא בצורה עקרונית, כמו שמעתי, תורות על תת או אנושי, והדיבור השני זה בורא נפשתיים, זה נבואה. עכשיו, לא צריך להגיד שכל פסקה ו' מדברת רק על נביאים, אבל לפחות מדברת על בחינה של סליחי נבואה, או על איזו התנוצצות של דיבור אלוקי שמדבר בתוך האדם. ואנחנו יודעים שביום שנחרב את המקדש נתלה נבואה ונתלה לשוטים, אבל זה גם ככה, הכוונה לפעמים גם כל מיני פליטות פה, שהאדם שאין לו ביקורת שכלית, אז לא הוא מחליט מה לדבר, אלא הוא בצורה אינסטינקטיבית, בלי שהוא בכלל שם לב, הוא מדבר כל מיני דברים מסוימים. אז זה לצערנו מיום שלך ותמידי, זה מתגלה אולי במקום מאוד מאוד נמוך, אבל זה משקף משהו מאוד מאוד גדול, כמו שהרב מתחיל את הפסקה ו', מקשיבו הגוף אצל הנשמה. זה בכלל, זה שפת הגוף, זה מקום כזה שאיברי הגוף הם אלה שבצורה ספונטנית, לא בצורה מכוונת בכלל, מביאים את הדברים האלה, שזה לא מחשבה שמביאה את עצמה בדיבור, אלא זה הזרמה שבאה עוד פעם, אצל השוטים במקום מאוד מאוד נמוך, אבל בראש הנבואה במקום מאוד מאוד גבוה, של המשכה של כל השם שדובר בנו, וזה לא אומר שיש, כמו שהרב מסיים את הפסקה, הוא מקשיב וחרד, שומע, הוא מתגבר, יודע עוד שעוד רבות עליו לעבוד, זאת אומרת גם אחרי שכל השם מדבר בתוך האדם, יש הרבה עבודה, יש קודם כל הרבה מקום של חרדה, של עמידה אל מול הגודל הזה, ויש אחר כך הרבה תהליכי עיכול שצריך לעבור, אבל זה מבחינת נעשה ונשמע, זה קודם כל, המסקנה כבר נאמרה, העומר החיים כבר בקע בתוך האדם, ואחר כך יש הרבה תהליכים פנימיים של העיכול של הדברים, כן, העיר לי אברך ביתמר, שבאמת מה שהגמרא אומרת על הבדל בין דניאל לאנשים ישרו אותו, שאיו עדיף למיני ואינו עדיף למיני, שדהיו חזי והם לא חזי, אבל הם עדיפים אליו, שהם נביאים והוא לא נביא, ושאלת הגמרא, אם הם לא ראו, אז למה הם כל כך יראו? אומרת, ונחזו לחרדה, אומרת הגמרא, אף גם דהיו לא חזי, מה זה חזי? שבעצם המדרגה של דניאל היא מדרגה של חזון, שהיא מדרגה של ראייה, שהיא מדרגה כזאת היא שבעצם יותר באה, כאילו יש הרבה הרבה גם מעלות גדולות בראייה, אבל היא באה באורחה נראהו, מתוך מקום של מרחק. יש מקום של בורא ניב שפתיים, של מקום כזה, שזה כוח הנבואה, שהוא מרתך עצב ישיר, הוא אולי לא מסוגל לזהות את הדברים, אבל זה בדיוק, הוא מאוד קשור לחרדה, וזה מה זה חזי, ומה זה, כמו שאב כאן אומר כאן, זה איך הוא הולך ונוזל. זה לשון של הזלה, זה איזושהי המשכה ובקיעה של חיל שבא מלמעלה למטה. אז כל מה שאומרים עכשיו זה יותר רק להכין את עצמנו בעצם לקראת פסקות זין חטאת, שבעצם עכשיו מתחיל לדבר את הסוגיה הזאת, איך יש עכשיו זרמי חיים שמתגלים בעולם האותיות, כן.
אם זה כל כך לא מודע,
או אם
שבסוף זה כן מודע, הוא כן
מתאמן. בשלב השני, כמו שראית תמיד אומר שפסקה ו' מספיק, מקבילה לפסקה ב', כן, לעומת פסקה ד' שיותר מקבילה לפסקה לשתחת הסדר שלנו, אבל גם שם דיברנו, שבעצם אני רק מזכיר, שם דיברנו ביחד בין פסקה א' לב', שיש אדם שנפגש עם הטל שמתורגם לגשם, ויש אדם שנפגש עם הטל מצד עצמו, וזה בעצם גם שתי התנועות שאנחנו מדברים כאן, עד כמה אתה חי את הטל דרך הסגנון של הגשם, ורק בצורה פנימית יש כל מיני את תללי הבחה סמויים שכל מיני מלווים את הגשם, או שאתה, שיש איזשהו מדרגה מיוחד שנפגשים את דבר במקור שלו. אבל גם בפסקה ב' ראינו שאחרי הטל יש כמובן גם את התביעה שלה להשתלב בתוך המציאות של הגשם. והפסקה של קוף למיטת שמה, קוף מים, שכן המלכים שיוצאים על אובנם, גם שמה נראה שהם מדבר על רצף, אבל גם אחר כך הוא אומר שזה יוצר באדם טלטלות גדולות. לכן אמרתי, גם לנביא יש הרבה הרבה מה אחר כך להקל את הדברים בכלי שכלו, אבל זה מבחינת, כמו שמעתי, נעשה ונשמע. וקודם כל אתה חי את האמת, ואחר כך אתה גם, יש מקום לשכל אחר כך, אבל להקל את מה שנאמר, ולא לא הוא מחולל את הדברים.
להרחיב את השפע,
הוא מתייחס
גם לשפע עצמו.
יכול להיות, אולי, נגיד כך, יכול להיות לדייק אותו, וממנו אחר כך לדמות מילטה למילטה, ויש הרבה הרבה מה להתפשט ממנו, אבל אני רק אומר, זה שזה לא מתחיל מזה, אלא מתחיל מהקומה של הטל, זה שם את זה קודם כל במקום של, במקום המקורי שלו, במקום האלוקי שלו. בסדר? כל זה בעצם הקדמה לכל הסוגיה של חיי האותיות.
אז מה מעליות של משה ביחס לנביא?
מה זה איך?
משה שהוא כן ראה, המילות שלו ביחס לנביא.
שמשה, מה הכוונה? לא, דניאל, כן. הוא רוח הקודש. תמונת השם יביט. טוב, דרגת משה רבנו, אנחנו לא עסוקים כמו שאתה אומר. זה אפשר, כי לא קשור לסוגיה שלנו, זה קשור במדרגת החוכמה, אנחנו מדברים במדרגת הבינה, במקום של סדר השפעה. יש כמה שעצר משה רבנו, יש משהו, כמו שהרב כותב, החכם עדיף ונביא, שיש בו גם את המלה של החוכמה וגם את המדרגה של נבואה, הוא יודע גם איך לפרט את הדברים ועל לפרטי פרטים, עם כל הכללות של הדברים האלה, אז ברור ש... במדרגה הזאת היא שתי אורות כלולים במקום מאוד מאוד עליון. אבל אנחנו יותר רוצים להתרכז כאן ביחס בין דיבור עליון לבין דיבור תחתון, כאילו, כן? אז זה מה שהרב בפסקה זין ככה קצת מכניס לנו יותר לעולם הדיבור. כשהמושגים העליונים מתלבשים בהגיונות קצובים ובאותיות דיבוריות, אנו רואים בהם את הנשמה התוכית לבושה בגוף חי ופועל, שכל מי שמדבק בצד החי של התוכן מקבל הוא את שפעת חיים אפילו על ידי המגע הרוחני שלו עם האותיות ודיבורים בעצמם בצורתם הקצובה. וכל זה הרב אומר, לעומת מישהו מסתכל רק עליך תמונתי שבנוסח המורכב עיניו מחומר והרוח שכוח על מי המועד בן עצמו, לא יודע שישיבה שבות הוא רואה אם הוא מקשר את נשותו באותיות לבדן, שגם את אותו לקשר את עצמיותו באורך המחיית את התוכן, לא ישפיע רוח עליו שפת חיים, מפני שהוא מכיר אותו בצורה כזאת שהם כוח לא תת אחרים, כמו שהרב אומר, כי אפילו את גופו לא יכול להחיות, אז גם לחומר שהוא לא יכול להחיות אחרים. שאנחנו, כן, הפסקה כאן היא ככה מדברת כאילו שפה ככה קצת גדולה ו... קצת מעלינו כזה, כן, שמדברת את עולם האותיות. עכשיו אני אומר בכנות, כאילו יותר נוח לי את הפסקה הזאת לראות את עולם האותיות קצת כמשל לזרמי חיים מוכנים. אבל נכון שאם אני אומר ככה, אני מעבד את כל המסע של הפסקה שהרב כאן בא לומר שהאותיות הם לא משל, אלא אותיות הם חיים ממשיים. אז אני, אבל אני רק אני כל מן יעבור מכאן לכאן רק כדי לסבר את האוזן, אז נגיד ככה, הפוך. מה שנראה לא אלא נמשל, אצלי זה יהיה בעצם המשל. ומה שלא אלא נראה המשל, אצלי זה יהיה הנמשל. כן, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו באמת, מה זה איך? כן, בסדר, מאשר איתי, כן? אז אני כאילו, לקטנותנו, אני אדבר עכשיו קודם כל לא על האותיות עצמם, וכאילו שרה מדבר על, על אפילו על הגופן של האותיות, איזה אורחים קיים בהם, ואיך אפשר להבין אותם בצורה אחרת, שזה ממש כפשוטו ממש אצל הרב, ורק אנחנו כל כך רחוק מאיתנו, אז נביא, כמו שיש כאלה מביא, משל למה הדבר דומה למלך, משל למה הדבר דומה לכל דברים שנמצאים בעולם שלנו, אז אני אביא משל למה הדבר דומה לתהליכים מוכנים, אבל בעצם התהליכים מוכנים שלא תתבלבלו, זה המשל, והאותיות הם הנמשל, בסדר, זה הקדמה קריטית, אבל אני רק מתנצל, כי מצד שני, אם אני מדבר רק באותיות, אני מדבר בסיני, אנחנו לא נבין איפה אנחנו נמצאים. מה שקצת מצדיק אותי להשתמש במשל אל האותיות עצמם, בסדר, אתם איתי, אני לא, כן, בסדר, זה כי הרב יצא כאן, יצא כאן לדעתי איזה מילון ראיה כזה קצת, בשורה השונה, שהרב אומר, כשהמושגים העליונים מתלבשים בהגיונות קצובים, ובאותיות דיבוריות, אז לא יודע מה אבקנר עשה כאן, אבל לא הייתי עושה כאן מילון, אותיות דיבוריות שווה הגיונות קצובים, כן? שאותיות דיבוריות זה הצד החי, הממשי, אבל הוא משקף, או מובע, או מקביל למושג דומה לו, שנקרא הגיונות קצובים. אז נקרא, כאילו עוד פעם, אני מתנצל שיצאנו נחל זה בעולם המשל, שאותיות דיבוריות הן ודאי כפשוטו ממש, הבאות החיים שבהם נברו שמה וארץ, אותם כבבית אותיות שגנוז בהם אור גדול, עוד רגע אני גם אסביר את זה, אבל זה סוף מתגלה בעולם בצורה של הגיונות, שזה אותיות, הבאות חיים, קצובים, שזה אותיות דיבוריות, כן, לעומת אותיות המחשבה, שהם מבטאים את ההגיונות האלה במקום יותר מופשט, במקום יותר אצילי. וכשאנחנו מדברים על האותיות הדיבוריות, אז כן, שהם אותם הגיונות קצובים, הרב אומר, אפשר לראות אותם, את האותיות, הוא אומר גם את ההגיונות הקצובים, ואחר כך ייגע גם בסוגיית המצוות ובכל מיני גילויים אלוקים שמציעים בעולם, אפשר לראות אותם במבט של כלי ואור, ואפשר לראות אותם במבט של גוף ונשמה. שכלי ואור מציג אותם בתור שתי דברים שונים אחד מהשני. שיש כלי שהוא מאפשר לצקת בתוכו את האור. הוא בדיוק ממה שבאתי, כל כך גמגמתי להביא משלים כאן, להתייחס למשל ונמשל כשתי מערכות שונות, יש תפות מסוימות שקיימות והן מרמזות למשהו אחר שנמצא לגביו. אבל כשמדברים מערכות של גוף ונשמה, אז אורגניות אחת שבצורה אמיתית אין נשמה ללא גוף ואין גוף בצורה אמיתית ללא נשמה. ושהאדם מחייך הוא לא רק בצורה הזאת, אני רוצה להבע לאנשים מקום של סיפוק, אז אני מחליט להזיז עכשיו את הפה שלי בזווית סמיילי כזאת שתשדר לכולם שאני מאשר דבריהם, אלא זה בצורה ישירה, בלי שהחלטתי, הנשמה שלי מהירה, ואפילו בצורה לא מודעת, קווי פנים שלי פתאום מובעים בצורה מסוימת כזאת, כי זה בעצם, הגוף הוא הבאה הגלויה של מדרגת הנשמה. וכשמדברים על עולם הדיבור בכלל, אפשר להבין אותו כאן לעולם הדיבור, כן, זה דיון גדול שהיה בראשונים, האם השפה היא הסכמית, או שהשפה היא מציאות מקורית, לא זוכר את הלשון הפכה מהסכמית, אבל נקרא לחיה כאילו כן, שכמו שהרמב״ם יותר נקד שהשפה היא הסכמית, וכן הרמב״ם ועוד, אמרו שזה כל הייחודיות של לשון הקודש, שבכבד אותיות דברי העולם, שזה לא מערכת סמלים או מערכת כלים שדרכם אנחנו מצליחים להעביר מסר מסוים, אלא זה הבא חיה שמשתקפת עד לביטוי הכי חושמי בעבורות אחרים של האדם, ובצורות הגרפיות דרך הציורים שלהם אלה, שהם ההשתקפות המדויקת של אותם תהליכים מוכנים. ויש מילים שיותר קל לנו להרגיש בהם את הדבר הזה, כמו המילה אבא, שזה בעצם הדברים הכי ראשונים שהילד ככה מרגיש משהו, את התנועה הכי משוחררת של האה, ואת האיצור שבעצם חוסם אותה, שנותן לה כלי קיבול בחיים, שלכן בהרבה שפות אבא, פאפ, בבא, עד ביידיש טאטה צריך להבין את זה, אבל זה מובע ככה, כי זה משהו כזה שאני רק מביא זה כמשל באלמה, כדוגמה באלמה יותר נכון לומר, זה משהו כזה שהוא מבטא מניעת חיים כזאת, זרמי חיים כאלה שבצורה יותר אמיתית נכון מלא לראות את העולם לא כמילים ולא כמשפטים אלא כאותיות, כי אותיות זה מחזיר אותנו למה שאמרנו כן, בכל הקדמה שאמרנו היום של כן, לאותם הבאות שמתחדשות כל רגע ורגע של זרמי חיים, של הבאות חיים שפורצות פורצות דרכנו, שאנחנו רואים שהשפה היא לא הסכמית, אנחנו בעצם רואים לומר אין כאן משהו זר, משהו מלאכותי, שכמו שלכן כן זה כמו כלי שהוא במקרה הנוזל עכשיו מתעצב על פי הסגנון של הכלי ורק משמש איזשהו דרך עזר להגיע אל התוך הפנים של הדברים, אלא זה המשכה רציפה שבאה מהמקור העליון אל הבאות החיים שלנו. מה שבעצם נותן מלל לכל אות ואות, נותן לה את האור המדויק העצמי שלה, ועל כל תג ותג יכול רב עקיבא לדרוש תילי תילים של הלכות, כי זה משהו אמיתי, ואם זה עולם של משל, אז תמיד אומרים אין המשל כנמשל, כמו שהרמב"ם אומר בהקדמה למורה נבוכים, לא כל מילה ומילה במשל אתה יכול לקחת בנו משהו מסוים, המשל אין בו ממש, אבל אם אתה אומר, לא, זה השיקוף החי של המדרגה הקודמת, אז קודם כל יש הרבה יותר יחס בין האות ובעקבותיו בין המילים לבין המקור שלהם, אבל אנחנו, אני אומר עכשיו משהו יותר מזה, זה לא רק בא לחבר את הגוף לנשמה, גם לחבר את הנשמה לגוף, וגם הנשמה הופכת להיות הרבה יותר חיה, הרבה יותר רעננה, הרבה יותר חודרת, בגלל שהיא משתקפת דרך האותיות. זאת אומרת, לא רק האותיות בזכות זה הופכים להיות הבאות נשמתיות גבוהות שמסרטות מאחריהם, אלא גם הנשמה מקבלת את המקום החי, הפעיל שלה, הזורם שלה בתוך המציאות עצמה. שהדבר הזה הוא דבר שבעיקרו, במהותו, קשור לקדושת האותיות עצמם, שהאותיות עצמם, אתה מלשון להביא, זה בעצם איך זרמי החיים הולכים ומושפעים אל המציאות, אבל זה כמו שהרב גם איבא זה, שזה מלא נכון גם בכל מיני הגיונות כסובים, או מלא קשור למצוות, תפילין, ציצית, השאלה אם הם רק רמזים למשהו עליון שצא מעל גביהם, או שהם הבאה החיה של המציאות המקורית. ועל זה, בואו נחזור לפסקה שלנו, אומר הרב, כשהמושגים עליונים מתלבשים בגנות צובים ובתיות דיבוריות, אנו רובים את הנשמה תוכית לבושה בגוף חי ופועל. וזה בעצם אומר שבזכות הגוף, אז הנשמה הופכת להיות חיה, והגוף עצמו גם חי, וזה גם עוד דבר חשוב, שבזכות זה הנשמה הופכת להיות פועלת, הופכת להיות כזאת שיש לה את הזיקה ואת השייכות אל החיים עצמם, כן? שזה בעצם, כמו שאמרנו, גם הגוף מקבל חיות, והוא לא רק איזה משהו מת, וגם בזכות הדבר הזה יש את כוח הפעולה שמשאיר את הדברים אל כל הימות כולם. והרב אומר שהמשמעות היא שכל מי שמדבק בצד החי של של התוכן מקבל שבת חיים אפילו על ידי המגע רוחני עם אותיות הדיבורים מעצמם בצורתם הקצובה, שמכיוון שעכשיו הדיבור הוא ההופעה החיה של המקורות הפנימיים, אז גם אם האדם לא בעומק המחשבה שלו חי את כל המדרגות העליונות, אבל כן יש כאן התנאיה חשובה מאוד של הרב, שעושה סוף הוא מדבק בצד החי של התוכן, הוא כל כולו רוצה להיות קשור אל מה שמסתתר מאחורי המילים האלה, אז מהמילים האלה עצמם הוא כבר מקבל חיים גדולים, ואף על גב דולה ידע מהי כעמל, אבל עצם זה שהוא דבק בהם, אבל הוא רואה אותם כשיקוף של הנשמה הפנימית שמצאת מאחוריהם, והם באמת הופכים להיות הצד החיים שם הזה, אז בעצם הדיבור הוא כבר מקבל דבר גדול מאוד. וכמו שאמרנו, זה נכון לגבי דיבור, זה נכון לגבי מצוות, זה נכון לגבי כל מיני הגיונות קצובים, שבעצם כבר גילויים אלוקים שנמצאים בתוך העולם, שהאדם מבין שעיקר מה שהוא נפגש איתם זה לא עם ההיגיון הקצוב שבהם, אלא מבין שמה שהוא נפגש איתם זה דרכם הוא נפגש עם זרמי חיים הרבה יותר פנימיים, הרבה יותר אינסופיים שמונחים מתוך הדברים האלה, והחידוש הגדול הוא שהוא זוכה דרכם, גם אם הוא לא ממש לא ברח לי להבין את כל העומק הפנימי של סופם אוכם, אבל זה הדרך שמקשרת אותו אל הדבר עצמו, מה שהרב גם כותב כנפי זוכנים בידע היקר, שכשרב מחדש חידושים ואומר דברים, אז עיקר הפעולה שאנחנו צריכים לקבל ממנו זה לא המשמעות המילולית ואפילו השכלית של דברים שלמד מהשיעור שלו, אלא מאחורי הדבר הזה יש מדרגת חיים שהיא זאת שמסותרת או מביע את עצמה דרך אותה מילים. אז אתה לכאורה נפגש עם המילים, אבל בעצם אתה נפגש עם כל הנשמה הגדולה שמסתתרת מאחורי הדברים האלה, שהיא פועלת הרבה הרבה יותר מאשר המסקנות וההיגדים השכליים שאותה מפקת בתוך הדברים, כי כל הבאות הגלויות הן יותר רק צורת הסתגננות של דבר הזה עצמו, אבל אף פעם אנחנו לא מעריכים את הסגנון מצד, את הבאה מצד עצמה, אלא מצד מה שהיא כן, אתה מביאה איזה מחיים יותר גדולים. וכל זה לעומת מישהו מסתכל רק על הערך התמונתי שבנוסח עמוקה בעיניו מחומר ורוח, וזה כמו שאמרתי קודם כל זה כפשוטו, שהוא רואה את כל הגרפיקה של האותיות, רואה אותה כרק איזשהו אמצעי חיצוני שדרכו מצאו כל מיני כלים דרכם להעביר כל מיני מסרים בעולם, בין אם זה באותיות הגרפיות ובין אם זה בהבעות בצלילי הלשון של הדברים, והוא רואה אותם רק כן, בערך התמונתי, ומלא בעיניו הוא מורכב מחומר ורוח, זאת אומרת הוא מבין שהעיקר הוא לא להישאר רק בדפוס החיצוני של הדברים, אלא דרכו להירמז למשהו רוחני יותר פנימי שיוצא מאחוריו, אבל הוא כבר חי בעולם של שניות, והוא כבר קשור יותר למה שדיברנו יותר בפסקה A, של תהליכים שבאים מלמטה למעלה, שאנחנו מתוך הדיבורים שלנו מנסים להקיש דבר לדבר ולזהות את הצד הפנימי שמסותם אחרי הדברים. בהקשר מסוים הזה הרב אומר, יש כאן סכנה רוחנית גדולה מאוד, שכל אחד אומר את עצמו, אז לא די שישבל שיפוט רואין אם הוא קשר לשפשותו באותיות לבדן, ואני עוד פעם בנמשל זה ככה יותר קשה להבין, אדם שמתעסק רק בגופן ומתלהב מהצד הגרפי של הדברים, לא יודע, כאילו קשה להבין איך, כאילו בנמשל איך זה יכול להיות האדם שיתעסק רק באותיות עצמם. במשל, כמו שאומרים, יותר קל להבין שאדם מאוד מאוד מרכז את עצמו בהגיונות החצובים, כאילו במה נאמר כאן, איזה תכנים נאמרו כאן, אבל בצורה כזאת היא אולי, הוא, כמו שהרב אומר, הוא עסוק בעולם שקרוב אליו, הוא עסוק רק בפעם שהפך זה לכלי ואור, אז עכשיו הוא עסוק רק בעולם של הכלים. העולם של הכלים הוא עולם רק מבחינה אמיתית מאור אינסוף שנמצא בתוך הדברים האלה, שזה עצמו יכול מאוד מאוד לרדד אותו. ברגע שאדם חי עולמות של משל ונמשל, וזה כל העולם המוכני שלו, אז הוא יכול בקלות גם להישקע לגמרי בתוך המשל, כן? אני כל מיני מבצע זה שהוא לומר, ואני לא רוצה להגיד אותו, אבל אני רק אולי אגיד אותו בצורה עקיפה, אני אגיד אותו בצורה... איך? לא, בסדר. מה ש... אתם יודעים, לרב שוע שפירה יש ביקורת על הרב הצל, זה לא מה שרציתי להגיד, אלא אני ממשיל, כאילו, מעביר את המסר דרך הדבר הזה. כן, בצורה של המשל ממשל. שאצל הרב הצל אין... שפה עשירה של משלים, כן? אצל בחסידות יש המון המון, כל דבר ודבר אדמו"ר הזקן ממשיל להרבה סוגי משלים, וצל הרב הצל חוץ מהסיפור של הבובה שושנה, לא, הילדה שושנה והבובה, חוץ ממה שהיה שם באגרות, אין אצל הרב כל כך את הסגנון הבעתי הזה של משל ונמשל. אז כאילו אני קודם כל אומר שבדיוק זה מה שנהל שהרב הצל, הנה אכן אני אומר, אצל הרב הצל זה בעצם זה הרבה יותר ממשל ומשל. הרב הצל מתעסק בכל הדברים הכי ארציים, הכי עולמיים, וזה לא אבל הצורה של משל ומשל, אלא זה. איך העולם הרוחני משוקע בתוך הדברים האלה, לדבר בעולם של משל ומשל, זה לא כי הרב הוא יותר מופשט, אלא כי אצל הרב הצל כל נתח של חיים הוא הבא של הדבר הזה עצמו, אז אנחנו לא פה לא נמצאים בנפרדות כזאת, כן? לא, תסתכלו, טוב, יש לי מאמר שקצת חריף של הרב הצל על החסידות, כאילו, לכן אני ככה מאוד נזהר, שאומר שמאוד רצו את רזי תורה להמשיל דרך, ככה הוא מלמד זכות על הבעל שם טוב, להמשיל דרך עולם הנפש, אבל הרב אומר, אחר כך בתורות יותר מאוחרים כבר שכחו מהנמשל של סתר באחורה, והסוגיה הפכה להיות רק עולם הנפש, כן, שזה חלק מהמורכבות הזאת שאתה מדבר בסוף משל ונמשל, אז בסוף אתה יכול להיות כולך, הנושא הוא המשל. בהקשר שלנו כאן, אתה רואה אותיות, ואתה מבין שהאותיות הן רמזים למשהו אחר, אבל עם אלה אתה יכול להיות שקוע רק במקום עצמו. הרב אומר, אבל יותר מזה, שלא יודע שישבל חומדים, אם הוא מקשר את עצמתו באותיות לבדן, אלא שגם צריך לקשר את עצמתו בהרוח, המחיה את התוכן, והוא כן אדם רציני, שכל מיני מנסה להבין, טוב, אז מה הנמשל העמוק שמצאתם אחרי הדברים האלה, לא ישפיע רוח עליו שפעת חיים, ושהוא מכיר אותו בצורה כזאת שאין לו כוח לראות אחרים, כלומר ככה אני קורא את הפסקה, כיוון שאינו יכול להחיות לפי השקפתו את גופו את אותו בקצפת הגיונו הדיבורים, כבר חומר שלא יכול לחיות על אחרים, שגם עולם החומר הופך להיות כלי שבצורה מסוימת הוא מת, וגם עולם הרוח הופך להיות עולם, כמו שאמרנו, שאם נשמה לא נמצא בתוך גוף היא מתה, או אם זה לא נשמה וגוף, אלא צורה וחומר, אז הצורה של עצמה היא משהו ארטילאי, משהו מופשט, שכל זרמי החיים לא נמצאים בה. אז אם זה לא תוכן רוחני כזה, שיש לו בתוך עצמו יכולת לחיות בתוך הגוף עצמו, ולהיות שיקוף ישיר של הנשמה בתוך הגוף בצורה ישירה, אז זה בעצם אומר שכוח חיים שם ממנה, אז איך היא תוכל אחר כך לחיות דברים אחרים? איך היא תוכל אחר כך לצאת מחוץ לגבולה, ולהיות תוכן כזה שגם יזרים מניעות חיים לכל מי שנמצא סביבו? זה במהות יישאר משהו אפלטוני, משהו מופשט כזה, וכל זה בא ממקום כזה שאנחנו לא מבינים את האור הגדול של דיבורים כאלה, שכמו שאמרנו שהם השם שאתה תפתח, שהם המשכה של דיבור אלוקי שמשיך דרך דיבור המלאכי, שבעצם כל זרמי החיים שלנו הם הבעיה ישירה של המקור עצמו. בסדר? אני מקווה שזה היה קצת מורכב ככה להכיל את המשל והנשאל, אבל אני מקווה שלפחות מה זה איך? כן, כן, בדיוק, נכון. רק אני אסיים את הפסקה עצמה. אתן רק אז יגלה אור החיים שבתוכם מוקדשים, כאשר יוקחו בתור נושא קדוש שיש בו כוח אלוקי להחיות וליצור יצורות ועולמים. זה מה שהרב תחילת תורות הקודש א' מדבר על חוכמת הקודש היוצרת, שהיא משהו חי, משהו יוצר, וחלק מהביטוי של חוכמת הקודש היוצרת זה גם קשור ל... נכון שמתה שם את הפילוסופיה שהיא חוכמה סטטית מצערת ולא חוכמה יוצרת, אבל זה שחוכמת הקודש הישראלית היא מתגלה בצורה של נעשה ונשמע, מתגלה בצורה של תורה ומצוות, בצורה כזאת שכבר בשלבים הראשונים שלה יש לה יחסים של נשמה וגוף כאורגנית אחת שלמה. כן, כן, סליחה, שאלות. קצת, כן. כי פסקה A, שם זה לא בתור ביקורת, אבל זה כן כאב כזה, שאנחנו לא חיים את האותיות של העולם העליון. כל תמונה עינינו רואים, וכל דברים אנו שומעים, ותמונה עינינו רואים זה לא תיקול. ואז מלא, הדרך היחידה שלנו קצת לגעת בדברים האלה, מתחילה מכל מיני תהליכים שבאים מצדנו מלמטה למעלה. כל פסקה היא נכון תיארה שיש רצוב השוב, שמעתי ולא מעתי. ומעתי ולמעתי מבחינתנו, ואפילו מה שמעליו הוא דבר אחד, אלא על ידי התהליכים המוכנים שאנחנו עוברים, אנחנו יכולים להתחקות אל הדבר הזה עצמו. אבל פסקה באב תיארה מהלך רציף כזה, שבעצם שהמלאכים מדברים, אנחנו מדברים. כן, זה מה שראינו אז, איזה כובד היה השלמים? ג' שלמים. שם הרב, שהמלאך עומד על פנם, אז שהוא מדבר, אנחנו ממשיכים להידבר דרכו. שזה בעצם מקום כזה שבו האדם, אפילו נאמר ככה, לא שם לב לזה שהוא מדבר כאילו. שחלק אולי מהמדד לדיבור נכון, זה דיבור כזה שאחר כך, שאומרים שהראו לו ציוד, שמעו לו את השיעור שלו, אז הוא אמר, מי אמר את הדברים האלו? לא האמין שזה הוא כאילו, כן? הוא לא שם לב שאפילו אמר, אתה יכול אפילו לא שם לב, לשים לב שאתה אומר את המילים, אתה חי בעצם, זה בעצם חלק מהיחסים של נשמה וגוף, לא רק המיטה ביניהם, אלא שאתה רואה, בן אדם חי, אתה באמת לא רואה את הגוף שלו, אתה רואה את הנשמה שלו, אתה יכול לפעמים אפילו לא לשים לב, שאלו אותך אחר כל מיני שאלות, איך האדם הזה היה הזה, אתה לא, בטח לא תדע אם אתה באמת חי איתו דיבור אמיתי, איזה בגדים הוא לבש באותו רגע, כי אתה לא עסוק מסביב, אתה חי איתו עצמו, אבל יכול להיות שאפילו את ה... כאילו, בגוף אתה רואה כל מיני את הנשמה כאילו, וכשר המסם הזה בעצם אומר שמקום כזה שבו האותיות הם המשך ישיר של האור הפנימי שיוצא בתוכם, אז האותיות הם, אין להם את המשמעות הפרטנית של אותיות, אלא כל כולם זה נשמה. זה מה שהרב אומר, שמי שרק דבק בצד החי, אז במגע רוחני עם אותיות, הוא נפגש עם הדבר עצמו. זה יכול, התיאור של הרב מתאר יכול להיות בשתי ציורים, יכול להיות באדם מאוד מאוד נשגב, שאפילו לא שם לב את הדיבור, אם חי את התוך הפנימי, יכול להיות גם אדם מאוד פשוט, שהוא יכול כן חי את הדיבור, אבל מה שבצורה מתית מחיה אותו שם, בעל מודע שלו, זה המפגש עם התוך הפנימי שנמצא מאחורי הדברים האלה, כן? שזה את כל עולם האותיות בעצם משריש בהמשכה של מקום מאוד עליון שבא בדרך של הצלה, כאילו, כן.
זה יכול להיות גם לאיזה
איך?
זה סכנה,
ברור, כן. בדיוק, גם אם אין לנו ברירה אחרת, כי אין יודעת מה, כמו שבספר תהילים אנחנו מבקים. כן, ולכן אדם מאוד מנסה להקשיב, וזה בעצם מה שנותן את הפתרון בי. אבל רק המרחב החיים שלה יכול להגיע לסכנות כאלה, שאדם יכול לבנות את הדברים לא בצורה הנכונה, ולא להבין שהנושא הוא כן להקשיב לפחות את הכל, ואז הנושא הופך להיות המילים עצמם, האותיות עצמם, ואז האותיות הן כבר לא מניעות חיים, הן הופכים להיות רק סמלים והסכמות חיצוניות שרק מרמזות על דברים אחרים, ואז כל העולם הקיומי של אדם ריק מחיים, ועולם מוחני של אדם הופך להיות עולם מופשט, מסורס, שלא מייצר פירות. כן. בסדר, זה פסקה זין. איך? כן, זה נראה דדי. הגוף צריך לקבל משמת החיים, מה זה?
ומה יותר שאנחנו צריכים רוח כדי שוכל לבוא לתת לאותיות ישרות יבשות בלי זה.
נכון.
אבל מה? הנשמה גם מקבלת?
כן, מקבלת
את הצד... ונשארת עם משהו יבש.
הנשמה מקבלת את הצד הפועל. זה מה שאמרנו קודם. מה זה?
מה?
בגוף חי ופועל. שבזכות הגוף הנשמה פועלת. אבל תראה, כן, אני דייק ממה שהרב כאן כותב, הרב אומר שגם תוך שאתה אומר ברוח המחה את התוכן שאני לכאורה הנשמה לא ישפיע הרוח עליו שעוזרים שהוא מכיר אותו, את הרוח בצורה כזאת שאין בה כוח להחיות את אחרים, כמו שהוא מסביר, כיוון שהרוח הזה לא יכול להחיות את גופו, אז כל שכם שלא יכול להחיות אחרים. אז כאן הרב מדבר עכשיו מדי מצד האמת, הנשמה היא כן, איך?
יואש מהעולם, שהעולם הוא כולם שאין
תיקון, אין
לו תיקון, אין
לו
שחיות אותו.
אני... מה שאני מבין כאן, הוא מתחיל את זה כלפי שקפתו, הנשמה לא יכולה לחיות את הגוף. את הגוף הקנו את האותיות שלו עצמה. הוא רואה את הנשמה בסגנון כזה, שהיא לא כזאת שחיה בתוך גוף, לא חיה בתוך אותיות. אז היא עצמה נשארת משהו מופשט, אבסטרקטי, ולא משהו שיש בו... את זרם הבאה, את זרם ההשפעה, את זרם השתלשלות כלפי מטה. זה ברור שכתוצאה מהדבר הזה אתה צריך כל, גם האדם עצמו, אחר כך לא יהיה זה. אבל קודם כל הרב כאן אומר שהחוכמה עצמה, שהיא תהיה חוכמה מייצרת ולא רק מייצרת, ולא רק מציירת, זה בעצם מתחיל מזה שהנשמה נשמה בגוף. ובקשה הוא שם את זה עכשיו, כל זה כמובן כמו שהרב אומר, זה בעיני רוחו. כי אין דבר כזה, כי כל דיבור בעולם הוא באמת ודאי קשור לציור האמיתי שהוא לא הסכמי אלא משהו חי. אבל זה מאוד קשור לשאלה איך אדם ניגש לדברים. אם הוא ניגש לדברים מתוך תפיסה מעוותת, אז הוא לא נותן לנשמה את השיח החי שלה, אז הוא מסרס אותה במילא בכל עולם מוכני, הכל הופך להיות מסורס. אז ודאי שמצד האמת זה לא, אין שתי דיבורים, יש רק... דיבור אחד שהוא כל לא דיבור אלוקי, זה יותר שקשור לעמדה הפנימית שלנו, באיזה מקום אנחנו מוקשיבים את הדברים, בסדר? אז באמת לכן פסקה זין יותר בא קודם כל בכלל להסביר לנו את הצד החי, השורשי, העמוק שקיים בעולם האותיות, שכמו שאנחנו מבינים שבאותיות אלה נבראו שמיים וארץ, שהם עצמם בעצם, כן, שמלא יש את אותיות הדיבור שלנו, שהם שיקוף של אותיות של מחשבה, שהם שיקוף של אותיות גבוה מעל גבוה, אבל הכל בעצם מבטא המשכיות של תנועת חיים עצמית אמיתית, של מלא, כמו שאמרנו, של כל עוד ועוד אפשר לדרוש תילי כלים של אחות, כי באמת יש בה אוצר חי שמחיה אותה. אני כל מיני ככה נמצא באמת יותר עזרים מבוארים באותיות הדיבריות, כן, שזה אפשר לומר שזה זעקות חיים של האדם, שהאדם הראשוני, לא יודע, התינוק, רק אומר גא גא וכל מיני עברות, וברור שמכוחם מסתתר זרם חיים עמוק פנימי, כמו שהרב אומר שנכון, עם שבאו הדרדקי שאמרו דברים שמתקופת ישע בן נון לא אמרו חידושים כמותם, בעצם כי הדדקה מחזירים אותנו אל הראשוניות, מחזירים אותנו אל מה שאלף בינה, כל האותיות שם, זה בעצם המקום השורשי שלהם. אבל גם באותיות, כאילו בצורתם, כביכול הגרפית, זה משהו קצת יותר פנימי, יותר עמוק, אבל גם הצורה הגרפית של אותיות היא עצמה, משהו לא הסכמי, אלא משהו עצמי, זה דברים שהרמח"ל המון מדבר על זה, בכמה ספרים שלו, שבעצם שכל האותיות בעצם מורכבות משתי אותיות יסוד, י' וו', כן, שזה נקודה וקו, שבעצם המקום המתפשט במקום המתכנס, שהרכבות השונות של אותיות זה בעצם, כאילו זה בעצם אנחנו מדברים כאן שלא רק שמילה מורכבת מאותיות, אלא גם אותיות מורכבות מאותיות יסוד, שאולי שם י' כבב כי יש בו משהו מסוים שהוא מבטא את הנקודה השורשית הפנימית שמנה אחר כך כל שלל האותיות הולכות רך ומתפתחות מתוך שלושת האותיות האלה, שאפשר לומר שזה נקודה קו שטח י' ו-ה', שזה גם יותר זרמים של התכנסות והתפשטות והכללה, שזה בעצם חסדים דינים וברורות, וכל המבנה האותיות העשיר שאנחנו מכירים הוא בצורה אמיתית הבאות של אותם זרמי חיים, וראוי ככה לראות את הדברים, ומאלה להיות קשורים לקדושת האותיות, רק מתוך מבט כזה אנחנו מבינים איך בעולם הפנימיות הרבה מתעסקים כביכול בדברים שנראים לנו דרשנים, של מחפשים את שורשי המילה, לפעמים את הערך המספרי של המילה וכל מיני כאלה, אבל אם אתה מבין שזה דבר אמיתי, זה מניות חיים, אז זה לא רק איזשהו משל למשהו אחר, זה המפגש עם הדבר עצמו. אבל כמו שכאילו, כן, זה המקור הפנימי של הדברים, אבל כמו שהרב אומר, זה משפיע, הסוגיית האותיות היא בסוף משפיעה על כל מחבי החיים שלנו, עד כמה אנחנו רואים את כל העולם בצורה של השתלשלות, והבאה אותנטית ישירה של המקום, ועד כמה אנחנו רואים אותה רק בצורה של כלי לעומת אור, שזה שתי דברים כאילו שכביכול כל אחד הוא לפני עצמו. זה כבר סירופי אותיות כבר, אבל כל יש, כן, יש גם אחת השלב היותר מפותח של סירופי אותיות, אבל כשאתה רוצה להבין מילה, תבין קודם כל את האותיות שלה, תבין קודם כל את אבני היסוד השורשיים שמן הכל מילה ומילה בנויה. אין דבר כזה ישר לדבר מילה, כל מילה היא בעצם היא בנויה מזרמי חיים ראשונים של לאט לאט הלכו והתפתחו. אז אם אתה מבין את השיקוף המדויק של הדברים, אתה תמיד צריך לחזור אל המקורות עצמם. אז עכשיו בפסקה ח' הרב אומר, כן, כוח החיים מלא הוא אותיות רוחניות שאין מתנוצצות בו מעולם המלא זיו עליון, שמוציאים קווים קטנים את מרכזם בעבותו של האדם. האמת היא שצריך להיות אפשר לקרוא בכמה אפשרויות, אני ברשותכם לקרוא אותה בדרך מסוימת, אני אשמח אחר כך ואני יודע שיש גם דרכים אחרות, אני אשמח עד הבא אם תפרו אותי אחר כך גם בדרכים אחרות, אבל לא הפסקה הבאה, ואותיות בין המחשבות בין המסעיות, אחר כך הרב ידבר אחר כך על האותיות העצמיות, נראה שהרב כאן מדבר על שלושה מדרגות, של כמו שאותה במשך אותיות מפתעיות, אותיות מחשבתיות ואותיות עצמיות. בהקשר המסעים הזה, יותר, יותר, לא יודע, יותר קולח לי לקרוא את הפסקה הראשונה, שגם מדברת על שלושה מדרגות, על כוח החיים, על עולם המלא, זיו עליון, והמרכז שלהם בהווייתו של האדם, שבעצם יש כוח חיים שהוא מלא אותיות רוחניות, והן מתנוצצות במקום יותר עליון מעולם המלא, מתנוצצות מעולם המלא זיו עליון, שהוא בעצם מקור יותר שורשי שקודם לאותו כוח החיים, והם אחר כך מוצאים את קווים הקטנים, על ידי קווים קטנים אני קורא לזה, את מרכזתם בהוותו של האדם, שזה כבר במקום המודע הגלוי של האדם. אז כביכול יש את המקום המודע של האדם, ששם יש מרכז להוותו של האדם, ויש קווים קטנים, שאם אני אבין נכון ממשך, זה יהיה האותיות הדיבוריות, המבטאיות, שבעצם יותר מכוונות כבר אל המקום ה... המודע שבו אדם נמצא, אבל זה בא מכוח החיים המלא, שזה בעצם הנשמה של האדם, משהו יותר פנימי, שגם היא מלאה אותות רוחניות, שזה אותות המחשבה, שיונקות ומצוצות מעולם המלא, זיו עליון, שהם יונקות ממקום עוד יותר שורשי, ממקום עוד יותר עליון, שבא מעליהם. בסדר? אני יודע שאפשר גם כוח אחרת, אבל זה פשוט יותר נהיה לי יסייע להמשך הפסקה. בסדר? ובעצם הרב כאן מתאר את המקום כן, של מרכז החיים הבעייתי של האדם, שבו יש את הדיבורים, שהוא שיקוף של כוח חיים פנימי יותר, ששם יש אותיות רוחניות, לא אותיות דיבריות, והוא עצמו יונק ממקום של זיו עליון, כי גם שם האותיות האלה, ההמשכה הזאת ממשיכה ממקום יותר עליון. והרב אומר, והאותיות בין המחשביות, בין המפתעיות, רק מקצה התחתי שלהן הן מורגשות. והמון חיים עליונים מלא זיו ותפארת קלו בהן ועצו בקרבן. כשאנחנו מדברים על האותיות, אנחנו מדברים כבר על קצה קרחון של התהליך, כי אם אותיות זה בעצם התנועה שמעבירה מעולם לעולם, ובעצם כל אות, כל דיבור זה תמיד יחס, איך דבר מתחס למשהו אחר, אז איך זה כבר מתאפיין במבנה של האות המסוימת, בלשון של הפסקה הקודם בצורה של גוף, זה כבר קצה קרחון של תהליך רוחני הרבה יותר פנימי, שיש בו רובדים על גבי רובדים פנימיים שמסותרים בתוכו, שהוא רק הביטוי של הדבר הזה. ואם אני מבין נכון, שהרב אומר, בין ביחס בין זיו העליון לכוח החיים, האותיות הרוחניות הן רק המלכות, הקצה האחרון של כל התאר שקדם לו, ובין מכוח החיים אל מרכז הבעיה בתוך האדם עצמו, באותיות הדיבוריות הם גם רק התחנה האחרונה, ההופעה כן, שמתרגמת ומביאה את הדברים אל הקומה הבאה. והרב אומר שכן, שהמון חיים עליונים מלא זיו ותפארת, ובכל הפסקה כנראה שזיו זה כאילו בפסקות השונות ראינו זה קצת ככה כמדרגה שנייה, ובהקשר הזה כאן יותר בא למתא את המשכת הקו שבא לאלה או לאלה במקום מאוד מאוד עליון, שמלא זיו ותפארת קלו בהן ועצו בקרבן. ואני מתלבט האם האותיות המבטאיות שם הוא קלו בהן, והאותיות המחשבתיות הוא עצו בקרבן, כאילו שזה שפה יותר חופשית, ואז עצו בקרבן זה כאילו למעליותה, אבל בשפה, בסגנון של האותיות המבטאיות, יש משהו שקצת אפילו, קצת חוסם אותו, קלו בהם, כי זה כבר משהו כזה שמש מתרגם את זה כבר לשפת הקהילים, אז שם זה באמת כבר מקום כזה שהוא כביכול נתפרש כמשהו שהוא זולת האור, ויכול חלילה להיות מנותק מהמקור שלו אם אתה לא זוכר אותו, או שגם באותיות המחשבות וגם במבטאיות, הם יכולים להיות כנועות ויכולים להיות בצורות בהן, שזה כבר יותר תלוי, אולי קשור לפסקה הקודמת, באיזה צורה אנחנו מתחסים על הדברים האלה, כן, בסדר, ויותר מזה, לאין קץ קשור בין למעלה למעלה, אז הרב אומר, אל תטעה, להעריך את כל דבר רק על פי הצד הגלוי האחרון, שאתה תבין שהוא רק קצת הכחון, הוא הביטוי האחרון בסדר ההשתלשלות, אבל מאחורי כל אות יש לה את התגים שלה, ויש את המנגינות הפנימיות שגנוזות בקרבה, שמחברות אותה אל מקומות הרבה יותר גדולים, הרבה יותר עליונים. כל מה שלומד אדם יותר, אני מתגלה אצלו חלק מהאותיות העצמיות שלו, שהם מקורי החיים שבכל היש. ואם אני עוד פעם אומר בזהירות, שכמה שאדם לומד יותר, אז הוא לא עסוק רק באותיות, לא המבטאיות ואפילו לא המחשבתיות, שכמה שהמחשבתיות הן הרבה יותר נאמנות למקור, אבל יש גם עדיין איזושהי מסוימות מסוימת, שתרגמה את זה לעולם מסוים. אבל יש את האותיות העצמיות, שזה בעצם השורש העליון, שכן, שבו נברא העולם, שממנו הכל בא, ואז אדם מתגייס לו חלק מהאותיות העצמיות שלו, שהם מקורי החיים שבכל היש, שהם המקור השורשי שבכלל הנביע את כל הנביע את כל החיים כולם. טוב, אנחנו נצטרך בעזרת השם נעשה את זה, איך בדרך?
מהמקור הזרם החיים הכי פנימי שיש בתוך התוכן שמובא.
כן. לא, כי כל האותיות האלה, זה תהליכים שהרב כאן תיאר, זה בתוך האדם עצמו. ומחווכים פנימיים שגם בתוך האדם עצמו. יש את הצד המודע שלו, יש את הצד הנשמתי שלו, ויש לקראת זה צד היחידה שבו, כאילו, כן? שהוא, שהאותיות עוברות מתחנה אחת לתחנה אחרת, אבל בעצם, בסופו של דבר, כמו שאדם כאילו מבע את עצמו, הבעה היא רק קצה כחון של עומק 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 שורש החיים שלו. ובעצם האותיות העצמיות הם אלה שקשורים אל נקודת החיים הגורלית הפנים שקיימת בו, והרב ישר אומר, האותיות העצמיות שלו שהם מכל החיים שבכל היש, שבמקום מסוים הזה זה בעצם קומת היחידה ששם אין הבחנה בינו לבין כל אדם אחר, כי זה בעצם נגע בנקודה הכי שורשית של כל החיים כולם כאילו.
מה זה
איך? כי עומק החיים של האדם, מדרגת היחידה שבאדם, היא מדרגה שהיא הכי הכי אני, והיא הכי הכי ההתבטלות במקור הכל, נכון? מה זה, נגיד, כן, שהכל חוזר להיות יחידה אחת, שבה אין חילוקי אישיות, כן, או מאמר דת אלוקים, המדרגה החמישית, ששארם אומר שזה המקום הכי הכי עצמי של האדם, זה המקום שבו האדם הכי כלול בתוך אלוקות עצמה, כאילו.
אז אמרנו שבחיה.
מה זה? מה זה?
אמרנו שבחיה זה כבר ככה, לא?
לא, בחיה זה המקום שבו האדם משתחרר מהמקום של ה... התרכזו שלו באור הפנימי, והוא קשור למרחבי חיים עקיפים. גם החיה וגם עקיפה הם כביכול אורות שעוטפים אותו. יש משהו בחיה שהיא דווקא מבטאת בצורה של תנודתיות, והיחידה מבטאת את זה בתור, זה המקום מנוחתנו, זה המקום הכי שורשי, הכי עצמי של החיים. אבל נראה שהרב כאן אומר שדווקא במקום שאדם מגיע לאותיות הכי עצמיות שלו, הם מקורי החיים שבכל היש. זה המקום הזה שבו הוא נוגע בנקודות הכי שורשיות, הכי מהותיות, שבעצם במקום הזה הוא חוזר למקום השורשי שמנו כל נברא. נכון, כי הרב כאן בפסקה לא מדבר על אדם שכותב הרב לצה"ל, אלא הרב לצה"ל כותב על עצמו. אז זה כאילו, מה קורה שהאדם כותב את עצמו? אז כאן זה, לכן הפסקה כאן היא מאוד טובה, כי השאלה היא מה קורה שדוד קורא את הרב לצה"ל, וזה קשור לפסקה ט', זה קשור להזנה בין אותיות שבחוץ לאותיות שבפנים, או מה שהרב באורות ארץ ישראל מדבר על היחס בין האותיות של המצוות לעומת האותיות של האדם, בנורות בכיוונות פנימיים. כאן הרב מדבר קודם כל על מושג האותיות של האדם עצמו, מה קורה שהרב לצה"ל לומד את הרב לצה"ל עצמו, אז כאן זה אותו דבר עצמו. אני רק בהערה כן אומר, שמכיוון שבנקודה הכי עמוקה פנימית, שאדם נפגש עם מצוות, נפגש עם הבעיה כולה, אז יש משהו שגם אדם נפגש עם הרב לצה"ל, אם הוא יגע בנקודת היחידה של הרב לצה"ל, הוא באמת יגע גם בנקודה עצמית שלו, כי לכולן לאחד אתר סליקן בסופו של דבר. אבל זה רק בתנאי שזכה אדם להגיע עד הנקודות העצמיות של האותיות שכתובות לפניו, אז הוא נפגש בסוף גם עם אותיות שלו. שמה שאדם אומר, אני אמרתי, הנה באתי, איך זה, איך? במגילת ספר כתוב עליי, מה שהרב אומר, שאדם מתחיל לחשוב שהתורה היא זרה לו, בסוף הוא מבין שהיא הדבר הכי עצמי שלו, שזה בעצם המקום שבו ההערות המקיפות וההערות הפנימיות הן בסוף מדלגות אחד מהשני. אבל מה שהרב כאן בפסקה שלנו כאן מדבר, הוא קודם כל מדבר על תהליך עצמי של, של תנועת הבעיה של חיים, כאילו. בסדר, זה, כן. מה שאר, כן, כל מה שאומר אדם יותר, ויכול להיות שהוא נעזר בזה על ידי כל מיני דברים מסוימים, אבל שהוא סוף סוף על ידי זה הוא הרבה יותר מקשיב בצורה עמוקה פנימית מה מסתתר מאחורי הבאות החיים הגלויות, שבהם יש, כמו שאמרנו, כמה רמות, יש את הרמה התודעתית, יש רמה יותר פנימית, אבל יש את הנקודה העצמית הגורלית שלכם. הדיבור מתנוצץ הוא מהחפץ, שהוא אור חיים מלא. החפץ מקושר הוא עם הציור והשכל. והם כולם אורות חיים מהירים, לוקחים לב בחמדתם, שואפים להשתלם בהכרה של תמות אל כבוד כל חי, שאין כעת להודת נועמו. אני מקווה עוד פעם שאני אומר זה נכון, אני קצת משועבד לפסקה מאוד מאוד קריטית, לכלל הפסקה שלנו כאן, וזה אורות ארץ ישראל זין, שלא יודע אם אפשר לקרוא את הפסקה הזאת כאן, בלי לקרוא את הפסקה באורות ארץ ישראל זין, וגם לכל שאני קצת משועבד, כי גם כאן יש מבוכה גם את הפסקה הזאת איך לקרוא, שהדיבור מתוצץ הוא מהחפץ. האם חפץ הוא דבר יותר עליון או יותר נמוך, כן? כי יש אפשרות לכל שהדיבור מתוצץ הוא מהחפץ, שהוא אורחי מלא, שבעצם זה הכוונה איך אותיות הדיבור חוזרות לאותיות הנשמה, כן? בעצם, והחפץ כאן זה להחזיר את הכל למקום יותר שורשי, והחפץ מקושר הוא עם הציור והשכל, אז לפי זה, זה עלייה מלמטה למעלה, אז מתפרש לפי זה שהציור והשכל הם במקומות עוד יותר עליונים, עוד יותר גדולים, שזה קצת, קצת מוזר וקצת חידוש, כי לכאורה הם קשורים למקום הרבה יותר מתפרט, הרבה יותר מודע ופחות עצמי, אלא שאולי היה, אם כך אפשר לומר, חפץ מקושר הוא עם הציור והשכל, הכוונה נעזר על ידי הציור והשכל כדי להגיע אל המקורות היותר עצמיים, יותר פנימיים של, של החיים. ואז כי אני אומר, כי היה אפשר גם לקרוא את הכל שזה ירידה מלמעלה למטה, שהדיבור מתוצץ הוא מהחפץ, שהוא אורחים אל הכוונה שהדיבור נמצא במקום שבו החפץ נמצא, וחפץ כאן הכוונה כוחות החיים המעשיים, ושהוא מביע את עצמו דרך הציור והשכל, ואז הפרטה מלמטה למעלה, נראה לי, הקריאה הראשונה נראה לי יותר מדויקת, אבל זה מה שאני אומר קצת, קצת נעזרתי באורות ארץ ישראל, שבעצם בכוונה הדיבור מתוצץ הוא מהחפץ שהוא אור חיים מלא, שזה מה שקראנו התחלת הפסקה, כוח החיים המלא אותיות רוחניות. והחפץ מקושר הוא עם הציון השכל, הכוונה הוא מתקשר עם סוגיית הציור והשכל, שיש בו גם את סוגיית השכל וגם סוגיית הדמיון, שבחפץ עצמו יש בו גם תנועה של הפשטה וגם תנועה של הבאה, שבשתי זרמי חיים מקבילים שקיים בו, שזה מה שהרב אומר, והם כולם אורות חיים מהירים, שיש בו גם אור וגם חיים, גם את עמך מקור חיים וגם ביוחד נראה אור, שזה בעצם הסוד המיוחד הזה של כוח הרצון עצמו, שהוא בעצם נמצא במקום כזה שגם כולו רוצה להעיר, אבל גם כולו פונה שרושו, והם שואפים להשתלם בהכרה של התרומות על כבוד אל חי, שאין כאן צריכים דת מהמוב, שזה בעצם מה שקראנו בתחילת הפסקה, העולם מלא זיבליון. אז יש כאן את הדיבור שקשור לחפץ, שקשור להתרומות לכבוד אל חי, ורק הרב כאן חידש שהקומה הזאת ממנה אותיות באות, היא מביאה את עצמה דרך שתי זרמי חיים של ציור ושכל, של חיים ואור, שדרכם אדם מטפס למעלה, מטובו ויפו נועמי הדניים של חסידי עולם, כותק ברית אלוקים, הולכים תמיד וזכב, וצמים לאורו, עם מחיה את הכל. ואנחנו תמיד מגיעים, הפסקות האחרונות כאן תמיד טובים את אלבונם. אז כאילו לא יודע מה לעשות עם זה, אני רק נקרא לפחות את פסקת הפסקת הראשונה לפחות, זה בסדר, אני לא, גם לא נעים אחד הזמן, זה בסדר כזה, אני כאילו זה רשמית עוד 6:30, כן, או שזה רשמית זה 6 וחצי שעה האחרונה, אני 20 דקות גזלן, בסדר, בסדר, אז כי כאן הרב נכנס עכשיו כבר למשהו שלא כל כך דיברנו עד עכשיו בסוגיית הדיבור. אנחנו, פסקה זין חידשה את הצד האותנטי של הדיבור, עד כמה הדיבור הוא המשכה ישירה של הנשמה. פסקה ח' יותר דיברה על תהליך הבנייה של הדיבור וריבדה אותו לקומות שונים. פסקה ת' אומר דבר מאוד מאוד עקרוני בכל סוגיית הדיבור, שדיבור לא יכול להיווצר אלא על ידי בתישה, אלא על ידי מתח בין שתי זרמים שונים, זה בעצם שתי הפסקות בפסקת ת' יתארו את הדברים האלה, שזה בעצם מה שמחולל את המקום הזה שקרה דיבור. כי כמו שראינו פסקה ח' שמדבר על האותיות, אתה מדבר כבר על, כמו שהרב אמר, על קצה הקרחון, על הבאה הכי האחרונה שהיא כבר משתקבת בצורה שזיו ותפארת קלו בהן ועצור בקרבן, שבעצם הצד המיוחד שקם בדיבור עם כל מה שהיה לנו ביקורת כפה בפסקת זין, שחלילה לא יהפוך להיות לאיזשהו כלי חיצוני להביע תוכן, אבל סוף סוף הוא כן בצורה של גוף, הוא כן אפשר לכנות את זה מלא גם בצורה של כלי, יותר מהשאות זאת שזה כן מובא בצורה זולתית, בצורה כזאת שזה לא הדבר עצמו, אלא בצורה מסוימת שהוא כבר מכוון גם אל מערכות חיים אחרות. זה כל עניין הדיבור, להיות פונה אל, להיות מתייחס אל, אז יש בו משהו מסוים שהוא כן כבר מביע את הנקודות החיים עצמיות, מביע אותם בהבעה שמכוונת אל גילוי החיים אחרים. ומה שיוצר בדיבור את הצד הכלי שבו, את הצד ה... כביכול את הגופן שבו, זה בא מהמקום של הבית אישה בין שתי זרמים, בין חוץ לבין פנים, שזה מה שגם מבחינה פנימית הדיבור בא מחיכוך שקיים בין איברים שונים, בין הגרון לבין הראש, שהוא זה שבכלל בחיכוך ביניהם נוצרים האותיות, נוצרים המילים, ובעצם כל דבר חדש הוא בא מזיווג בשתי דברים שונים, שהוא זה שמוליד דבר חדש, אבל הוא מוליד דבר זולתי. וזה מה שהרב כאן בפסקה ט' מתאר, את הזיווג הזה, שהוא זה שדוחק את העולם הנשמתי להביע בצורה שהיא כביכול עכשיו כאילו מחוץ אליו, כמובן שכל מה שהרב זאג בפסקה זין, אבל היא בעצם בצורה אמיתית, ראוי לראות אותה כהמשך ישיר של הדבר הזה. אז זה מה שהרב אומר, זרם גדול של הופעות מתפרץ אל תוכנו מהעולם החיצוני, מסביבה שלנו, והן יוצרות בנו ציורים, דוגמת גרעינים באים מבחוץ וקלטים בסדר ומצמחים. וזרם עוד יותר גדול הולך הופעות סמיד בפנים, מהנשמתנו, היוצר יצירות, מצייר ציורים, בונה עולמות. אלא זרמים תמיד מפגשים זה בזה, משתפים עם חוקיהם ומתנגדים מהם בתכונותיהם. החיכוך התדירי של קורות התנים הללו בתכונותינו יוצא בקרבנו את אור היצירה המילולית, שעת כוח הולך ודופק על אורגני המפתע, בצמחים משותפים מחובם לשני הזרמים, הפנימי והחיצוני, הולכים מתפתחים מדיבורנו, הולכים משותפים. אני רוצה לרגע להתמקד במילה שיכולה להשתמע לשתי פנים בפסקה כאן, הביטוי הפנימי והחיצוני. אפשר להבין שהזרם הראשון שהרב תיאר חיצוני, הכוונה קשור לאוי למעזה, אל המקומות המוחשיים של החיים, גילוי החיים החיצוניים, והתהליך, מה שהרב אומר, זרם עוד יותר גדול שבא מפנים, שהוא בא בעצם מעולם הפנימי של עולם האדם, וזה בעצם המפגש בין עולם האדם לבין עולם הטבע, בין כל מיני דברים שהם קשורים למצוות חיים חיצוניות כאלה, לעומת התוך הפנימי, הוא זה שמגרה את העולם הפנימי להביע את עצמו במקום כזה שהוא יצליח לדבר גם בשפת המצוות שהיא זולתו, והמתח ביניהם הוא מייצר שפה משותפת. אבל אצל הרב הרבה פעמים הביטוי פנימי וחיצוני זה מילה נדפת לסובייקטיבי ואובייקטיבי. וחיצוני, לא הכוונה כאן עולם נמוך, אלא עולם שהוא מעבר לעולם של האדם. ומילה יכול להיות שהעם כאן מכלל מדבר, זה עובדו שאפות נוטל תוכן מעולם החיצוני, מצווה שלנו, זה מה שיקרה אור מקיף לעומת אור פנימי. כן, הכוונה, מה שמקודם, כאילו שאמרתי לרביות, כאילו שאדם נפגש עם, לומד, נפגש עם תכני תורה של אחרים, או כל מיני גילים אלוקים שימצא מחוץ אליו, לעומת העולם הפנימי שלו, אז התרכובת ביניהם, שכמו שהרב אומר, הם מאוד מאוד דומים אחד לשני, כי הם משתתפים מחוקותיהם, כי שתיהם באים מאותו מקום, אבל הם מאוד מאוד מתנגדים את תכונותיהם, הדבר המסיים הזה הוא זה שמגלה את השפה, מגלה את הדיבור. אני אומר את הדבר הזה עוד פעם קצת לאור הפסקה באורות ארץ ישראל, כי שם הרב גם מדבר על תהליך של האותיות של הנשמה שלנו, ושל האותיות של המצוות, ואיזה תסיסה נעשית שהאותיות של הנשמה שלנו נפגשות עם האור של המצווה, ואיך נוצר בהם חיכוך, שגם זה אפשר להבין שתי דברים. אפשר להבין שהמצוות הם אור המקיף, והמודעות שלנו זה אור פנימי. אפשר גם להבין שהמצוות זה הכוונה, הצד המעשי, הגופני של המציאות, לעומת התוכן הפנימי של האדם, שהבעיה בקרבן פנימה עוד יותר משהיא מחוץ אלינו. כן, אגב, זה, הפסקה שם היא בדיוק המקום שבה יש גם להתלבט איך לקרוא אותה, ושם לפחות אהב כאן, אבל נראה לי ש אני מזהה אותו, אנחנו זוכרים, קובץ א' כפתק, שהוויה בקרבנו פנימה, אולי יותר ממה שהיא מחוץ לנו, שם הפסקה שם נראה ברור שחוץ לנו כוונה עולם אובייקטיבי, ופנימה עולם הסובייקטיבי, כאילו, כן? אז לכן, לא, כאילו, אפשר לקרוא את הפסקה כאן כמתח בין רוח לחום, כאילו בין חומר, נתחיל מהתחלה לרוח, אפשר לקרוא את זה כמתח בין עולם פנימי לעולם מקיף, אפשר לקרוא את זה בכלל במתח בין דמות אחת לדמות אחרת, מה שאצלי פנימי, אצל אדם אחר זה, הפנימי שלי זה החיצוני שלו, והפנימי שלו זה החיצוני שלי, ושיש כאן מפגן בשתי זרמים, אבל זה בדיוק חופן החידוש של הרב, שזה מה שמחולל את המקום הסלם הזה, שבו אדם צריך לפרוץ מעבר לעולמו, וזה מה שמתגלה בתוך כל האורגניות, כן, דופק על אורגני המבטא, ואז הדבר הזה מצמיח דברים שהם כאילו, לא, כמו שאמרתי, זולתיות, זה מה שיוצר את הכלי. הכלי הראשון נוצר בעולם הדיבור, שמשהו שהוא כאילו חוץ ממני, אבל הוא כל כולו המשך הבא שלי, כי הוא בא מהמקום הסלם הזה שאני צריך להביע את עצמי כלפי אחר, זה לגמרי אני, אבל זה גם כלפי אחר, וזה מה שיוצר את העולם המיוחד הזה, שגם מחייג גם הרבה קצוות חיים פרטיות. מה שהרב הפסקה הבא אומר, שברור שכל העניין של הדיבור הוא בסדר שבר לא הצד הטכני, שזה גם תוקים כצפצוף על זה, אז יכולים לדבר, אלא זה רק שזה בא מתור פתיעה שכמעט אי אפשר לשתוק, ולכן בלי הדבר הזה מדבר, וזה מחזיר אותנו לפסקה זין, להבין שסוף סוף היחסים של אור והכלי הם לא יחסים חיצוניים, אלא הבאות חיים אמיתיות, אלא שרק מה שמגרז ומלבש מלביש בצורה של גוף, זה החיכוך שיש עם מאות חיים האחרות. ונגמר לי הדיבור.
הזרם, זה נראה שהזרם יוצר בנו ציורים, כי יש משהו שפועל בנו. לפי הדיבור, כי איך שאני פרגול אחר, הדיבור שאני חושב, אני יכול לדבר אל הרב, אז אני מתייחס למשהו, אבל זה לא ש... כשאני מדבר אל הרב, הפועל אליי, כאילו... פועלת עליי כשאני, בעצם אני מדבר.
כן, ושאתה מדבר, כי אתה רואה משהו, אתה רוצה להגיב אליו. אז יש לי משהו שהוא יצא בך רושם.
שהדיבור
זה כאילו
התייחסות,
כן, אז מלא, הוא כבר חולל בך ציורים,
יוצר בציורים, כאילו
גרים שם בחוץ שהם אדם פוטנציאלים, שאתה אחר כך אתה מבלי משים לב מביע את עצמך מולם, ויכול להיות שאפילו זה נמצא בתהליך לא מודע, אבל בצורה סמויה יש במה שאתה נבלשת אותו, יש בו, הוא שם אותך באטמוספירה מסוימת שהיא כאילו זרה להוכחה, וזה יוצר בתוכה איזושהי תנועה, תפיסה כזאת, ואז מגיע מכאן מקום של דיבור, שיכול להיות כמו שאמרתי, לא דיבור שדווקא בא עכשיו לדבר איתו, אלא הוא בא כתוצאה מהמפגש עם הדבר האחר, פתאום נוצרים לאדם גילוי חיים כאלה, חדשים כאלה, שנולד מהזיווג הזה משהו חדש, גילוי חיים חדשים, שבאמת הם כולם מושרשים בי וכולם מושרשים שם בתור כלי באור, אבל... טוב, בסדר, בבקשה.
לגודל זה נשמע נבואה יותר, נכון? עכשיו זה כאילו, כן יותר נשמע...